הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Ovozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שלישי, למד בתשרי תשע"ו, א' דראש חודש, חשוון תשע"ו, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, מסכת נזיר, דף נון ב'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו, המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו מקדישים ולומדים את תלמוד תורתנו לרפואתה השלימה, במהירה של הילדה חנה בת אסתר, שרופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור וטירופה לחנה בת אסתר, והיא תירפא ברפואה שלימה במהירה. א' דראש חודש חשוון תשע"ו, חודש טוב על כולנו, עם בשורות טובות, עם ישועות ועם נחמות. בראש חודש חשוון, שהוא תמיד שני ימים, לפי שהוא אחר תשרי שהוא חודש מלא. יום ראשון של ראש חודש, היום הזה, יום 30 לתשרי, יום שני שבו מחר, הוא הראשון בחשוון. יש מי שאומר ששונה תפילת המוסף של ראש חודש מר חשוון ממוספי ראשי החודשים האחרים. שאסור לאומרה בעל פה אלא מתוך הסידור, ושמח את הדברים על ההלכה, דברים שבכתב יתר רשאי לאומרם על פה, והרי בכל תפילת מוסף מזכירים פרשה מן התורה שבכתב, שהיא מעניין היום, כגון וביום השבת, ובראשי חודשיכם וכו', אלא, מפני שמוספי שבת וראשי חודשים תדירים ושגורים על פה, יפה, מותר לאומרם על פה, אבל מוסף ראש חודש חשוון שאומרים אותו אחרי הפסקה של חודשיים, כי בראש השנה אין מזכירים את ראש חודש, יש לחשוש שמה פרשת היום שוב אינה שגורה על פה יפה, ואסור לאומרה בעל פה. מן הטעם הזה אין להתפלל תפילת המוספים של הרגלים והמועדים בעל פה, מפני שאין בתדירות כשל מוספי שבת וראש חודש. חשבנו החודש השני בשנה והשמיני למניין החודשים שמתחיל מניסן, חודש זה נקרא בשם בול, כמו שנאמר בספר מלכים א', פרק ו', נקרא בול לפי שבחודש זה העשב בלה בשדה, ובוללים לה בהמה בבית, כלומר מערבבים לה, מרעה מן המספוא אשר בבית, ויש אומרים שהוא מלשון יבול, שבחודש זה מתחילה חרישה והזריעה, ויש אומרים מלשון מבול, שבחודש הזה יורדים על הרוב גשמים הרבה. ובמדרש אמרו מפני שבחודש זה התחיל המבול, לכן נגזר עליו שיהיה בו מטר וגשם למחביר. ונתקבל השם חשוון שעלה עם הגולים מבבל, שכך אמרו חזל, שמות חדשים עלו מבבל. ונקרא גם מר חשוון משני טעמים. טעם אחד, מפני שבחודש זה אין שום יום טוב ואין בו שמחה. אבל היו בו כמה צרות רעות ומרות לישראל. בתתוו לחודש חשוון, בדה, יורבם בן נבט חג מליבו, והגדיל חרון אף השם על ישראל. 5 ימים בו, שחטו הכסדים את בני צדקיהו מלך יהודה לעינה, ואת עיני צדקיהו עיוור מלך בבל, ויעשרהו בנחושתיים ויביאו בבלה. ובחודש זה, נפרע הקדוש ברוך הוא מדור המבול ושטף עולם ומלאו. כל מה שעשרה דורות של גיבורים עמלו במשך 1,656 שנים. והישאר אך נוח. לכן קוראים את חודש זה מר חשוון, חודש שהיה רע ומר. טעם שני ועיקר, לפיכך קוראים את החודש מר חשוון, על שם המים, כלומר, הגשם שהעולם צמא לו, ומצפה אליו בחודש הזה. מר פירושו טיפת מים. כמו האמור בספר ישעיה פרק מם, אין גויים כמר מדלי. ואף על פי שאין יום טוב בחודש חשוון, כבר היה ראוי שיהיה בו יום טוב בימי שלמה המלך. כשבנה שלמה את בית המקדש 7 שנים, השלימו בחודש זה. כך כתוב בספר מלכים א', פרק ו'. היו כל ישראל מצפים לחנוכת הבית, ושלמה היה מצפה שהשם יצווהו על חנוכתו והשם לא ציווה. היה בית המקדש נעול 12 חודש עד שבא תשרי, ונצטווה לחוק בו את חנוכת בית המקדש. אמור מעתה, הפסיד חשוון יום טוב שלו וזכה בו תשרי. ואף על פי שהפסיד חשוון יום טוב שלו, הרי זכה בדבר אחר בזכות בית המקדש שנשלם בו, שכל אותם שנים מן המבול ועד שנה שנשלם בית המקדש, הייתה הארץ מרגשת ברישומו של המבול 40 יום כל שנה, מיום י' ז' במר חשוון עד זך בכסלב. והיה העולם שרוי בפחד מפני מוראם של 40 יום אלה שבכל שנה. כיוון שנשלם הבית בחודש חשוון, פסקו אותם 40 יום מלעשות רושם בעולם וניטל מוראם. לפיכך נקרא החודש במקרא בול, כלומר מבול חסר מם. בעתיד הקדוש ברוך הוא למלא לחודש חשבן את חסרונו שנחסר מיום טוב, וכך אמרו חכמים, בשנה ה-11 בירך בול, מהו ירך בול? בירך שבוללים לבאמה בתוך הבית, כלומר אין מראה בשדות מפני הגשמים. דבר אחר, בירך שהארץ עושה בולין בולין, העלים נובלים ונופלים על הארץ ומתנבלת בהם. דבר אחר, מהו בירך בול? בירך מבול חסר מם, כנגד 40 יום, שאף על פי שנשבע השם, כי מי נוח זאת לי אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ, אף על פי כן 40 יום שבכל שנה, היו אותם הימים עושים רושם בעולם עד שעמד שלמה ובנה את בית המקדש ופסקו אותם 40 יום. לפיכך כתיב, מבול חסר מם כנגד 40 יום שפסקו. משנעשה הבית בירך בול, נעשה נעול 12 חודש והיו הכל ממלמלים על שלמה. לומר, לא בנה של בת שבע הוא? איך הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו לתוך מעשה ידיו, הקדוש ברוך הוא חשב להריף שמחת בית המקדש בחודש שנולד בו אברהם. כיוון שנפתח בחודש מועדות והקריב קורבנות וירדה האש, אמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו נשלמה המלאכה. ועל זה נאמר, מעוד עמקו מחשבותיך. וכן מר חשבן, כמו כסלף ששילם לו בחנוכת החשמונאים, עתיד הקדוש ברוך הוא לשלם לו. כך ילקוט שמעוני על ספר מלאכים. כעת מוריי ורבותיי, שמים אנו את פעמינו בשמחה ובטוב לבב אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייקשל בדבר הלכה ויסמיכו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון כהרגלנו בסייעתא דשמיא בשיעור דפינו היומי הוא פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. אתמול למדנו דף נ"א ממסכת נזיר. נשנן, נלמד ונחזור על אשר למדנו ונשיב על השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. בדף נ"א מביאה הגמרא כמה כללים וספיקות בדין רכב. תנו רבנן רכב המת שמתמה, היינו כשנקבר ערום בארון של שיש או על גבי רצפה של אבנים שאינה נשחקת, שאז אין לחשוש שנתערב בהם רכב אחר. אבל אם נקבר בבגדו, אפילו בארון של שיש או ערום בארון של עץ או ברצפה של לבנים, אין הרכב מתמה. אמרו לרכב שמתמה, היינו כשבא מבשר וגידים ועצמות יחד. שאל רבה, שנינו בברייתא שרכב הבא מבשר טהור, משמע שאם בא מעצם לחוד טמא. תרצה הגמרא שכוונת הברייתא שרכב הבא מן הבשר טהור, עד שיהיה עצם בבשר. ולא הזכיר אתן הגידים, כיוון שאי אפשר לבשר ועצמות בלא גידים. אמר רב שמואל ברבא, אמר רב יוחנן, שני מתים שנקברו יחד, נעשו גלגלין זה לזה, ואינם מתמים ברכב. אלו שמבטלים אחד את השני. וכשאר רב נתן, שנינו בברייתא שרכב הבא משני מתים טמא, תירץ רבה שמדובר שנקברו כל אחד לחוד, ואחר כך לא נשאר בכל אחד אלא חצי תרוות שמצטרפים יחד. אמר רבא בר ברכה, אמר רב יוחנן, מת שגזזו שערותיו וקברו אותו עמם, אינו מתמא ברכב. שנינו במשנה, כל שבאמת טמא חוץ מן השיניים והשיער והציפורן שתאורים גם מדי רבנן, ומחוברים למת כולם טמאים, והנוגע בהם או שמעיל עליהם טמא, כיוון שהם יד לטומאת המת. הסתפק חזקיה, אם שערו העומד להיגזז וכן ציפורן העומד להיגזז מתמא אם הם מחוברים למת, או שדינם כגזוז ואינם מתמים. ואין לפשוט ממה שאמר רבא בר ברכה, שאם גזז השיער וכברו נעשה גלגלין וטהור, ומשמע שאם הוא מחובר מתמא, והכנה ממתמא בשעת חיבורן כמת, משום שמה שנקט רבא גזז, הוא כיוון שהוא יסתפק אם הוא עומד להיגזז מתמא. הסתפק רב ירמיה, רכב הבא מן העקב, האם מתמא, לפי שיש בעקב עובי בשר שאין בו חיות, פשטה הגמרא ממה ששנה רבי נתן ברבי יושעיה, שרכב הבא משני מיתים טמא, ומדובר שנשאר משניהם יחד רק מלא תרבד, ולא חוששים שבא מעקב, הרי שעקב טמא. דחתה הגמרא שגם רב ירמיה מודה שאם נרכב כל הגוף ונרכב גם העקב טמא. הספק שלו היה באופן שכל הגוף לא נרכב, רק העקב והרגל הסמוכה לו. דשמה, כיוון שיש בו בשר בלי חיות, הוא מיהר להרכיב, הוא אינו מטמא. שרה הגמרא בתיקו. באי רב ירמיה, אישה שנקברה והוברה אימה, האם העובר דינו כשני מיתים שנקברו יחד שאינו מטמא ברכב, או לא? מה עם צדדי הספק? האם כיוון שעובר ירח אימו, הרי הוא כגוף אחד, או כיוון שעתיד לצאת, דינו כשני גופים. ואם תרצה לומר שכיוון שעומד לצאת דינו כשני גופים, יש להסתפק בשכבת זרע במעי אישה, שעדיין לא נוצר, והוולד שעתיד לצאת, האם דינו כגוף אחד, או כיוון שבא מבחוץ, אינו מתאמה. הסתפק רב פאפה, פרש שבמאה, האם מתאמה ברכב כיוון שאינה מתקיימת בלא אוכל ואבי כגופה, או שכיוון שבא מבחוץ, אינה מתאמה. וכן הסתפק רב אחא בריידר אביקה, האם עורו מתאמה. וכן הסתפק רב הונא בר מנוח, האם כחוב אין יום מתאמים. רב פאפה פירש לרב שמואל ברכה, שלצד שכל הדברים אינם מתאמים, מצינו שמת מתאמה כשישקו מי דקלין שמשלשל ומנקה הגוף, וכך העבירה פרש כי חוב הניו וסחו בסם להעביר השיער, וקודם שסחו של לקו בחמי טבריה להעביר אורו. אמר הבאים, תחן המת אינו נעשה רקב, כיוון שריקבון מטמא ולא אפרורית של תחינה. הסתפקו בני הישיבה בתחנו ואחר כך הרכיב. האם כיוון שיש כאן בשר גידים ועצמות שהרכיב ומטמא, או שצריך שירקב כדרך בריאתו, וכיוון שתחנו נשתנה מבריאתו, והוא אינו מטמא, נשארה הגמרא בתיקו. תני אולה בר חנינא, מת שנקבר חסר, אין לו תומת רקב ולא תפוסה, שהמוצא מת בדרך נוטל עמו כל אפר התיחוח וגימל אצבעות מקרקע בתולה. קרקע שלא נחפרה, ואין לו שכונת קברות שימצא גימל מיתים שיש ביניהם מרחק של דלת אמות עד שמונה אמות, הרי זה שכונת קברות וצריך לבדוק 20 אמה סביבות הקבר, משום שיש לחשוש שמה היה שם בית קברות, ואם מצא בית מיתים שלמים ואחד חסר, אינו צריך לבדוק. שאלנו ממה ששנינו במסכת עדויות, על מה שנחלקו שם עם כזית בשר הפורש מעבר מן החי מטמא, ולמנד אמר שמטמא הוא לומד זאת, מבשר הפורש מן המת שמטמא, והקשו עליו ששונה מת כיוון שיש בו כמה חומרות, יש לו רוב, דהיינו רוב בניין או רוב מניין, יש לו רובה, רוב הקו עצמות מטמא, וכן חומרה של מלות ערוות רכב, ובחי הם אינם מטמאים, ולכאורה כוונת המשנה, שאם הרכיב עבר אחד בחי אינו מטמא, הנה מוכח שמת מטמא, אף על פי שהוא חסר. תרצה הגמרא שאין מפה הוכחה, כי כוונת המשנה שבאמת מצינו שהוא מטמא ברקב כשהוא שלם. מה שאין כן בחי לא מצינו כלל, כיוון שאם נרכב כולו הוא מת, ובעבר אחד אין דין רכב. הסתפק רבה, הרכיב כשהוא חי ומת. האם הרכב מטמא כיוון שמעכשיו הוא מת, או שרכב אינו מטמא? רק כשנרכב כשהוא מת, ואין לפשוט ממה ששנינו במשנה שמת מטמא ברוב ורוב הקו עצמות ומלות ערבד רכב וחי אינו מטמא, שמשמע שכל זמן שהוא חי הוא אינו מטמא, אבל אם מת, מטמא, ואפילו אותו עבר שהרכיב כשהיה חי, אי אפשר להוכיח משם, כיוון שכוונת התנה שמצינו באמת, שיש לו רכב, היינו כשנרכב לאחר שמת, ולחי אין רכב אפילו אם הוא מת אחר. זהו התמצות שלנו והחזרה על דף נון א' ממסכת נזיר. כעת נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה על הדף הזה, שאלות ששאלנו בסיום השיעור אתמול. שאלה ראשונה על דף נון א', כשיש רכב מן המת ומעורב בו דבר נוסף, אבל הוא שיעור גדול שוודאי יש בו כמלות תרווד מן המת בלבד, האם מטמא ומדוע? התשובה אינו מטמא. ומשום שכך נאמרה הלכה למשה מסיני, שאין רכב מטמא כשמעורב בו דבר אחר. שאלה שנייה, האם מתי מלות תרווד רכב הבא מבית מיתים טמא? התשובה, כשנקברו יחד, אינו טמא לפי שנעשה כל אחד גלגלין לחברו, כשנקברו כל אחד לחוד ונתערב משניהם יחד, כמלות תרווד רכב, טמא. שאלה שלישית, האם מתי שיער מן המת מטמא ומתי לא? תשובה, בעודו מחובר בו מטמא, כשנתלה שאינו מטמא, ואם הוא עומד להיגזז, יש ספק בגמרא. שאלה רביעית, אם שערו של המת ואורו וכיחו וניו מבטלים דין רכב, כיצד משכחת לה, איך נמצא מצב שיתמא רכב מן המת? התשובה, באמת שישקו קודם מותו במי דקלים וסחו בסם המשיר שיער ושלקו לפשוט את אורו. שאלה חמישית, אילו שלושה דינים שנה אולה ברחנינה שאינם באמת שחסר בו עבר כלשהו? התשובה, דין רכב, דין תפוסה ודין שכונת קברות. השאלה השישית והאחרונה על דף נון א', מהו המקור לדינו של אולה ברחנינה? התשובה היא, כפי שאומר התוספות, הלכה למשה מסיני בלא טעם. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על הדף אשר למדנו אתמול, הלא הוא דף נון א' ממסכת נזיר. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, ראש חודש חשוון תשע"ו, א' דראש חודש חשוון תשע"ו. עיקר העניין שלשמו התכנסנו ללימוד דפינו היומי, דף נון ב' ממסכת נזיר. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף נון ב' עמוד א', 9 שורות מתחילת העמוד, מן הנקודותיים והמילים, השדרה והגולגולת. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אני יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו לעיל במשנה בדף ממתת עמוד ב' על אילו תומות הנזיר מגלח על השדרה ועל הגולגולת. שנזיר הנטמא בשדרה וגולגולת של מת, מגלח את שערותיו, וזקוק הוא להזעת אפר פרה אדומה ביום השלישי וביום השביעי, כמו כן עליו לסתור את מניין ימי נזירותו שהוא מנה עד עכשיו, להיטהר ולהביא קורבן. לאחר מכן לשוב ולמנות נזירות בטהרה. היבה אלו הסתפקו בני הישיבה עם שדרה וגולגולת תנן, דהיינו שאין הנזיר מגלח, דהיינו שאין הנזיר נטמע עד שיגע גם בשדרה וגם בגולגולת של המת, או דילמה או שדרה או גולגולת, או שאף אם נגע בשדרה לבד או בגולגולת לבד עליו לגלח שערותה ולעשות ככל המבואר לאל. והספק הזה ניתן להסתפק גם בדברי המשנה במסכת תועלות העוסקת בענייני תומת אוהל ומונה בין המתמים את השדרה והגולגולת. כך גם מוכח מדברי הגמרא לקמן המנסה לפשוט את הספק הזה מדברי המשנה במסכת תועלות ומוכח שהספק הזה אינו בין לגבי תומת אוהל, ובין לגבי תגלחת נזיר. אומרת הגמרא, נביא ברייתא על מנת לפשוט את הספק הזה מדברי הברייתא. אמר רב התש מה שנינו בברייתא הדנה בהלכות תומת אוהל, ברייתא שמופיעה בתוספתא של מסכת אוהלות, שדרה של מת שגירד אדם את רוב העילעין שבה, דהיינו ששבר את רוב הצלעות המחוברות בשדרה, תאורה היא מלטמא את השואה עמה באוהל, מאחר שבטל שם השדרה ממנה, ואינה מטמא אלא במגע ובמסע. אז כדי לפרש את עניין השדרה שנשברו הצלעות שבה, צריך לבאר את צורת השדרה והצלעות. השדרה מורכבת מחוליות, היינו עצמות קטנות ומחוברות זו לזו, ובתוכם עובר חוט השדרה. מן השדרה יוצאת הצלעות, שהן עצמות גדולות היוצאת מקצה אחד של השדרה, מקיפות את חלל הבטן והאיברים הפנימיים שבתוכה, ושוות ומתחברות לחוליות השדרה מן הצד השני. מבואר בגמרא במסכת חולין דף מ"ב עמוד ב', שדנה בהלכות טריפות, שלדעת בית הלל אם נחסרה מן חוליות השדרה חוליה אחת, בטל ממנה שם שדרה בין לעניין שאינה מתאמה באוהל, ובין לעניין שהבהמה הזאת נידונת כטריפה. עוד מבואר שם, ששיעור החיסרון בצלעות לעניין שנידונת הבהמה כטריפה, תלוי הוא, ואם נשברו הצלעות אבל עדיין מחוברות הם בשדרה, או שנעקרו לגמרי ממקומם. אם הם נעקרו לגמרי, אף שנעקרו רק מצד אחד של השדרה, הרי זאת טריפה, אבל אם הם נשברו ועדיין מחוברות הם, אינה נידונת כטריפה עד שישברו משני הצדדים. אז אם כן, שדרה של מת שגירד אדם את רוב העילאין שבה, דיינו ששבר את רוב הצלעות המחוברות בשדרה, תאורה היא מלטמא את השואה עמה באוהל, מאחר שבטל שם שדרה ממנה ואינה מטמאה אלא במגע ובמסע. ובקבר, אך אם מונחת שדרה זו בתוך קבר, אז אפילו אם היא משוברת, שנשברו רוב הצלעות ועדיין מחוברות הן בשדרה או מפורקת, או אפילו אם נעקרו הצלעות לגמרי ממקומם, תמאה, מפני שהקבר מצרף את הצלעות השבורות והמפורקות כאילו מחוברות הם בשדרה. כעת מבררת הגמרא כיצד ניתן לפשוט את הספק בדברי הברייתא. טעמה משום דגירד, הלא גירד טמא. משמע בדברי הברייתא, שהטעם שאין שדרה זו מטמאת באוהל, מאחר שנשברו רוב הצלעות המחוברות בה, אבל אילו נשארו בשלימותם, הייתה מטמאת בפני עצמה, אף שאינה גולגולת עמה, שמה מינה או שדרה או גולגולת קטני. מוכח אם כן מדברי הברייתא, שגם שדרה לבדה או גולגולת לבדה מטמאים טומאת אוהל, וממילא יש לפשוט את הספק. שנזיר שנגע או בשדרה או בגולגולת של מת, נטמא וצריך לגלח, להפיל את ימי נזירותו שמנה עד עכשיו, להיטהר ולהתחיל למנות את נזירותו מחדש. דוחה הגמרא את הפשיטות הזו ואומרת, הלא קטני, לא ניתן לדייק מדברי הברייתא שאם לא נשברו הצלעות מטמאת השדרה, מאחר שאין הברייתא עוסקת אלא באופן שנשברו הצלעות. והקמה שמלן, דחי גירד תאורה, משמיע הברייתא שבאופן כזה, שנשברו הצלעות אין השדרה מטמאת, ואידך תיבאי לך, אבל באופן שלא נשברו הצלעות, עדיין יש מקום לספק האם מטמאה השדרה בפני עצמה, או דווקא כאשר הגולגולת עמה. מביאה הגמרא ברייתא נוספת על מנת לפשוט את הספק מדבריה. תשמע שנינו בברייתא עוסקת במחלוקתם של רבי עקיבא ורבנן לגבי צירוף טומאה הבאה משני מתים. רבי יהודה אומר שישה דברים בדיני צירוף טומאה היה רבי עקיבא מטמא טומאת אוהל, וחכמים מתארים. וששת הדברים הללו תבאר הגמרא לכמן. לאחר מכן אומרת הגמרא, חזר בו רבי עקיבא מדבריו ותיאר. וכן היה מעשה שהביאו קופה מלאה עצמות לבית הכנסת של תרסיים, של צורפי נחושת, או של הורגים באלף, והניחוה באוויר במקום שאינו מקורה, כדי שלא יתאמו כל הנכנסים בבית הכנסת בטומאת אוהל המת. ולא המפרש מסביר שהניחו במקום גבוה כדי שלא יתאמו בהם במגע. ונכנס תודוס הרופא וכל הרופאים עמו על מנת לבדוק האם העצמות הללו הם ממת אחד או משניים, ולאחר בדיקתם אמרו שאין כאן שדרה שלימה ממת אחד, אלא בצירוף מכמה מיתים, ועל כן תיארו חכמים את העצמות הללו מטומאת אוהל. מבואר שם שגם רבי עקיבא נמנע על המתארים, והיינו שחזר בו מסברתו שטומאה באה משני מיתים מצטרפת. כעת מבארת הגמרא כיצד ניתן לפשוט את הספק מדברי הברייתא. טעמה דלקה שדרה דמחדה, טעם הדבר שתיארו חכמים שדרה זו מטומאת אוהל, מאחר שהשדרה הזו אינה ממת אחד אלא מכמה מיתים. האיקה או שדרה או גולגולת דמחדה, נזיר מגלח עליה, אבל אילו הייתה לפנינו שדרה ממת אחד או גולגולת ממת אחד, היו חכמים מטמאים טומאת אוהל, וגם נזיר היה מגלח עליה. שמע מינה, או שדרה או גולגולת נן. מוכח אם כן מדברי הברייתא שאף שדרה לבדה או גולגולת לבדה מטמאים טומאת אוהל, וממילא אף הנזיר מגלח עליהם. דוחה הגמרא את הפשיטות הזו ואומרת, לא ניתן לפשוט את הספק הזה מדברי הברייתא. מדוע? מאחר שיתכן לומר, לא מבעיה כאמר. כוונת הברייתא להשמיענו חידוש גדול יותר. למרות שהוא לא נצרח החידוש הזה לדינה. והיינו, לא מבעיה שדרה וגולגולת דמימת אחד לקה, לא זו בלבד שאין בעצמות הללו שדרה וגולגולת ממת אחד, וממילא אין בהם טומאת אוהל, אלא אפילו או שדרה ממת אחד או גולגולת ממת אחד, גם כן לקה, גם אין כאן. והכוונה שלא רק שאין שדרה וגולגולת יחד ממת אחד, אלא אפילו אין שדרה לבד או גולגולת לבד ממת אחד. ואילו המפרש מסביר את כוונת הגמרא, שלא רק שאין שדרה וגולגולת ממת אחד שבאופן כזה היה מטמא טומאת אוהל אף לדעת חכמים, אלא אפילו שדרה ממת אחד וגולגולת ממת אחר, גם כן אין, שבאופן כזה היה מטמא לכל הפחות לדעת רבי עקיבא, קודם שחזר בו שהוא סבר שניתן לצרף טומאה משני מיתים. מביאה הגמרא ברייתא נוספת על מנת לפשוט את הספק מדבריה. תשמע, בואו שמע ראיה, ממניינה, מדברי הברייתא המונה את הדינים שנחלקו בהם רבי עקיבא וחכמים עניין צירוף טומאה משני מיתים. אומרת הברייתא, ומהן שישה הדברים שרבי עקיבא מטמא וחכמים מתארים? האחד, על איבר שלם מן המת שבא על ידי צירוף שני חצאי איברים משני מיתים, כגון הזרוע או השוק שיש בו שתי עצמות, והאחד בא ממת אחד, והאחר בא ממת שני וקרואים ממבר אחד. השני, הדבר השני, על איבר שלם מן החי שבא לידי צירוף של שני חצאי איברים משני בני אדם חיים. השלישי, על חצי קו עצמות שבא מצירוף עצמותיהם של שני מיתים. הרביעי, הדבר הרביעי, על רביעי דם מן המת הבא משניים. אבל רביעי דם הבא ממת אחד, נזיר מגלח על הלדת רבי עקיבא, גם לאחר שחזר בו רבי עקיבא משישה דברים הללו. החמישי, על עצם כסעורה הבא אפילו ממת אחד, שנחלק לשניים, לשני חלקים, ושניהם נמצאים לפנינו. במחלוקת חכמים ורבי עקיבא, האם הועיל צירוף שני החלקים להשלים לצירוף שיעור של עצם כסעורה מתמת במגע ובמסע, או שאין מצרפים, והרי אלו שתי עצמות פחותות מסעורה שאינן מתמות. והדבר השישי, שחלקו רבי עקיבא המתמה וחכמים המתארים, השדרה והגולגולת הבאים מצירופם של שני מיתים. עכשיו מבארת הגמרא כיצד נפתן לפשוט את הספק שלפנינו מדברי הברייתא הזו. ואיסל כדאי תח, אם עולה על דעתך לומר או שדרה או גולגולת, דהיינו שכל אחד מהם מתמה באוהל בפני עצמו, אם כך אני שבעה אביין. אם כן נחלקו רבי עקיבא וחכמים בשבעה דברים, שהרי נחלקו בין בשדרה הבאה משני מיתים ובין בגולגולת הבאה משני מיתים. ואילו בדברי הברייתא מבואר שנחלקו רק בשישה דברים, בהכרח שאינם מתמים אלא יחדיו, ולכן מונה אותם הברייתא כמחלוקת אחת. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, אין להוכיח כך מדברי הברייתא, מאחר שיתכן שכוונתה למנות את השדרה ואת הגולגולת כשתי מחלוקות שונות. אמנם מאחר שמבואר בדברי הברייתא שמניין הדינים שנחלקו בהם רבי עקיבא וחכמים עם שישה, הכרח הוא למחוק את אחת מן המחלוקות האחרות שנמנו בברייתא. ועל כך מביאה הגמרא ארבעה אופנים, איזה מן הדנים הנזכרים בברייתא יש למחוק ומדוע. האופן הראשון, כי קטני, כל איך דפליגי עלי רבים. אין הברייתא מונה בכלל השישה דברים הללו אל הדינים שנחלקו הרבים על דברי רבי עקיבא. לאפוקי עצם כסעורה די יחיד ודפליג עלי. אבל בדין עצם כסעורה, שמתמא במגע ובמסע, לא נחלק עליו אלא תנא יחיד, ולכן אין לגרוס עצם כסעורה שנחלק לשניים בדברי הברייתא. מבואר בדברי הגמרא שבדין זה של עצם כסעורה שנחלק לשניים מודים חכמים מרבי עקיבא, שמועיל צירוף לעניין טומאה, ולא נחלק עליו בזה אלא רבי יוחנן בן נורי. דתניא, מוכיחה זאת הגמרא מברייתא, שאכן כך שנינו בברייתא, באוהלות פרק ב' משנה זין, עצם כסעורה שנחלק לשניים רבי עקיבא מתמא ורבי יוחנן בן נורי מתאר. הנה מוכח שרק תנא יחיד הוא זה שחלק על רבי עקיבא בדין הזה. ואי בא את אמה אומרת הגמרא אופן שני, איזה מחלוקת צריך להוציא מתוך השישה, כי קטני עבר מן המת, עבר מן החי לא קטני. אין הברייתא מונה בכלל השישה דברים אלא דינים הנוגעים לאיברים מן המת ולא הנוגעים לעבר מן החי. ולכך אין למנות את עבר מן החי הבא משני בני אדם בכלל השישה דברים שנחלקו בהם רבי עקיבא וחכמים. והיא באה את אימה האופן השלישי, איזה מחלוקת צריך להוציא מתוך השישה, כי קטני כל איך דנזיר מגלח על אילו, לאפוקי עצם כסעורה דלא. אין הברייתא מונה בכלל השישה דברים אלא מיני תומות שאם העיל עליהם הנזיר, עליו לסתור את מניין ימי נזירותו ולגלח את שערותיו. ולכך אין לגרוס בדברי הברייתא עצם כסעורה שנחלק לשניים, מאחר שעצם כסעורה לא מתמא אלא במגע ובמסע ולא באוהל. והאופן הרביעי, היא באה את אימה, איזה מחלוקת צריך להוציא מתוך השישה, כי קטני כל איך דהדרבי לאפוקי רביעית דם דלא הדרבי. אין הברייתא מונה בכלל השישה דברים, אלא את המחלוקות שבין רבי עקיבא לחכמים שחזר בו אחר מכן, רבי עקיבא מדבריו הודה לדברי חכמים. וממילא אין לגרוס בדברי הברייתא את רביעית הדם הבא משניים, מאחר שבדין זה לא חזר בו רבי עקיבא מדבריו, וסובר הוא שאכן מועיל צירוף רביעית דם משני מיתים לטמא. ומוכיחה הגמרא שאכן לא חזר בו רבי עקיבא מהדין הזה. אמר לי רבי לבר כפרה, אמר לו רבי לבר כפרה, לא תשנה רביעית דם בחזרה, אל תשנה את הדין של רביעית דם הבא משני מיתים בכלל הדינים שחזר בו רבי עקיבא. שהרי לימודו של רבי עקיבא בידו, כלומר שהרי רבי עקיבא ממשיך לשנות את הדין הזה לתלמידיו. כלומר, כמה פעמים חזר רבי עקיבא בתלמודו, ולא שמעתי משום אדם שחזר בו מרביעית דם, כך אומר רבי לבר כפרה. ועוד שהמקרא מסייעו, יש פסוק מפורש שמסייע לרבי עקיבא, נאמר בספר ויקרא פרק חפה לפסוק י' א', ועל כל נפשות מת לא יבוא, מאחר שהמילה נפשות היא בלשון רבים, ואילו המילה מת בלשון יחיד, יש ללמוד מכך שרביעי דם שנפש אדם תלויה בה, מתמה גם כאשר היא באה משתי נפשות, משני מיתים. למרות שהפסוק הזה נאמר לגבי כהן גדול, אומר תוספות לאלה בדף למתחת עמוד א', דיבור המתחיל על, יש ללמוד ממנו גם לעניין נזיר, כמו שמבואר בדברי הגמרא לאיל, בדף מבית עמוד א', שלמדים הם זה מזה בגזירה השווה. ובהרת הגמרא שעבדת רבי שמעוני כרבי, שלא חזר בו רבי עקיבא. רבי שמעון אומר, עד סוף ימיו של רבי עקיבא, אני יודע שהיה מתמה ולא חזר בו. אם מי שמת חזר בו, איני יודע. אבל אינני יודע אם חזר בו לאחר מיטתו. ובעצם אומר רבי שמעון את זה בדרך הלצה, שמאחר שהיה ברור לו שלא חזר בו רבי עקיבא. תנה אומר את הגמרא, שנינו בברייתא במסכת חגיגי דף חב ב' עמוד ב', ושחרו שיניו של רבי שמעון מפני תעניותיו, שנתחרט על הדבר הזה שאמר, אם מי שמת חזר בו איני יודע, שאין זו מידה דרך ארץ לומר כך על רבו. והתענה ימים רבים לחפר על דבריו עד שהושחרו שיניו מרוב התעניות. תודה בספר תפארת ציון שבעולם הזה דין התורה הוא לילך אחר הרבים, אבל בעולם הבא עומד כל אחד בשיטתו כפי הראוי לשורש נשמתו, ולכן אם חוזר אדם מדבריו בחייו, אין לו גנאי בזה, שהוכרח לחזור מפני הרבים החולקים עליו. אבל אם חוזר לאחר מיטה, בהכרח שאין דבריו נכונים, וזה הוא גנאי גדול לומר כך, ולכן יצטער רבי שמעון על דבריו ביותר. איך כך אומר הסבא מכלם, הבית הוא רואה גודל צדקותם. על דבר קל שנשמט מפיו שלא כראוי, כמה זיגופים היה מסגף עצמו על זה. וראה עוד כמה היה דרכם תורה ומוסר גם יחד. כי התנה של הושחרו שיניו לא שייך להשמיטתה שלנו, רק באמצע זה נאמר לעורר מוסרים. ויהיה הגמרא עכשיו ברייתא על מנת לפשוט מדברי הברייתא את הספק לגבי שדרה וגולגולת. האם נזיר שנוגע בשדרה של מת נטמע וצריך לגלח ולעשות את כל דיני התארה, או שהוא נטמע רק כאשר הוא נגע בשדרה ובגולגולת של מת. אומרת הגמרא תשמה בו ושמה ראיה דתניא שנינו בברייתא, המופיעה במסכת עדויות, פרק א' משנה ז', ברייתא דנה לגבי דין רוב הקו עצמות מן המת המטמא באוהל. בית שמאי אומרים, רוב הקו עצמות המטמא באוהל, מן העצמים אף ממקצתם של עצמות המת, או משניים או משלושה, דהיינו לדעת בית שמאי דין זה שרוב הקו עצמות מן המת מטמא באוהל, נאמר גם באופן שישנם רק שתיים או שלוש עצמות מן המת שיש בהם שיעור רוב הקו, אבל עצם אחת שיש בה שיעור רוב הקו אינה מטמאה באוהל, מאחר שלדעת בית שמאי נאמרה הלכה למשה מסיני שיהיה רוב הקו מן העצמים, דהיינו לפחות משתי עצמות. ובית הלל אומרים רוב הקו עצמות המטמא באוהל מן הגביה, כלומר עליו להיות מעיקר הגוף, מרוב הבניין או מרוב המניין. דהיינו לדעת בית הלל דין זה שרוב הקו עצמות מן המת מטמא באוהל, נאמר רק באופן שנטל רוב הקו מן העצמות שהם עיקר הגוף, שכן נאמרה הלכה למשה מסיני לדעת בית הלל שעל העצמות להיות מן הגביה. ויש בזה שתי אפשרויות, האחת מרוב הבניין, שנטל שיעור רוב הקו מן העצמות הירחיים והשוקיים שהם רוב גובהו של אדם, והיינו שתי ירחיים ושוק אחד או שני שוקיים וירח אחד, כמו שתבהר הגמרא לקמן. והדרך השנייה שנטל שיעור רוב הקו מ-125 איברים שהם רוב מתוך מניין 248 איברים שיש בגופו של האדם. לא צריך שיעור עצמות בשלימותה, מאחר שבאופן כזה הן מתמות באוהל גם כשאין בהם שיעור רוב הקו, אלא הברייתא עוסקת באופן שחתך מכל אחת מ-125 העצמות מקצת, או שחתך מקצת מן העצמות של הירחיים והשוקיים שבזה אינם מתמות, אלא אם כן יש בהם שיעור של רוב הקו. נמצא שנחלקו בית שמאי ובית הלל האם דין תומת רוב הקו עצמות נאמר רק באופן שהעצמות האלו באים מרוב איברי הגוף, או גם באופן שבאים משניים או שלושה איברים. לדעת שמאי שמובא לקמן בגמרא, מתמה רוב הקו גם בעצם אחת. כך מבאר התוספות את מחלוקת בית שמאי ובית הלל בדיבור המתחיל תשמע. הרמב"ם בפירוש המשניות במסכת עדויות מבאר את מחלוקתם באופן שונה, שבנוסף למחלוקתם האם די בשתיים או שלוש עצמות, יש להם מחלוקת האם ניתן לצרף עצמות משניים או שלושה בני אדם. לדעת בית שמאי רוב העצמות מן העצמים, דהיינו אף מכמה בני אדם. לדעת בית הלל רוב מן הגבייה, היינו מאדם אחד בלבד. ומביאה הברייתא דעת רבי יהושע הסובר שאין מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. אמר רבי יהושע, יכולני לעשות דברי בית שמאי ודברי בית הלל כאחד, כלומר להעמיד את דבריהם באופן שלא יחלקו זה על זה, שבית שמאי אומרים משניים או משלושה עצמות, אין כוונתם לסתם עצמות, אלא או משני שוקיים וירח אחד, או משני ירחיים ושוק אחד. הואיל והעצמות אלו אינם רוב בניינו של האדם מגובה, דהיינו שאף לדעת בית שמאי אין רוב הקו עצמות מטמא באוהל, אלא כשנלקח מעצמות שאינם רוב בניינו של אדם. בבית הלל אומרים מן הגבייה, או מרוב בניין או מרוב מניין. דהיינו בית הלל מוסיפים על דברי בית שמאי, גם רוב הקו הבא מן 125 איברים שהם רוב מניין איברים שבגוף, אף באופן שאינם מהווים את רוב בניינו של הגוף, הועיל וישנם במפרקי ידיים ורגליים. ודבר זה ייתכן באצבעות הידיים והרגליים שמספר העצמות שבהם גדול. כמבואר במסכת תועלות פרק א' משנה ח' שבכל אצבע יש 6 איברים, נמצא שבאצבעות הידיים והרגליים לבדם יש 120 איברים, שהם כמעט רוב מניין של איברי הגוף. כך מסביר התוספות בדיבור המתחיל ובית הלל. אך מאחר והעצמות אלו אינן קטנות, אין בהם שיעור רוב בניין הגוף. נמצא שלדעת רבי יהושע אין בכלל מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, ולדעת שניהם אין רוב הקו מטמא, אלא אם כן הוא מעיקר העצמות שבגוף. אלא שבית שמאי נקטו דוגמה מהעצמות שאינן רוב בניין הגוף, אילו בית הלל נקטו דוגמה מהעצמות שאינן רוב ממניין איברי האדם. ויהיה הברייתא דעה שלישית בעניין הזה, שמאי אומר אפילו רוב הקו הבא מן עצם אחת מטמא באוהל, ובתנאי שעצם זו אינה מן השדרה ומן הגולגולת שיש בהם חשיבות מיוחדת. והבינה הגמרא שמאחר שלדעת שמאי די בעצם אחת מן השדרה והגולגולת כדי לטמא באוהל, אז גם לדעת החולקים עליו וסוברים שאין טומאה בעצם אחת אלא בשדרה וגולגולת שלימים, מכל מקום אינם מצריכים גם שדרה וגם גולגולת אלא די באחד מהם, כי אין מסתבר לומר שלדעת שמאי די אף בעצם אחת מן השדרה, ואילו לדעת החולקים אין די גם לא בשדרה כולה. אם כן, ניתן לפשוט את הספק שגם שדרה לבדה וגולגולת לבדה מתמים הם את המעיל עליהם. נוחה הגמרא ואומרת שאיני שמאי דמחמיר, כלומר, לא ניתן לפשוט מכאן את הספק, מאחר שייתכן ששמאי מחמיר בשני העניינים. האחד, שגם שדרה לבדה וגולגולת לבדה מתמים, והשני, שאף עצם אחת מתוך השדרה או הגולגולת מתמת, ואילו החולקים עליו מקילים בשני העניינים. האחד, שאין עצם אחת מתמה, והשני, שאף שדרה שלימה אינה מתמה, אלא אם כן יש את הגולגולת יחד איתה. בקשה הגמרא, אם כן, עד הרבה, לפשוט מינה לאידך גיסה, שלדעת החולקים על שמאי אין טומאה בשדרה לבדה או גולגולת לבדה. לטעמא דבית שמאי דמחמיר הרבנן עדיק השדרה וגולגולת. כלומר, דווקא לשיטת שמאי המחמיר ישנה טומאה בכל אחד בפני עצמו, כמו שמבואר במפורש בדברי שמאי האומר, עצם מן השדרה או מן הגולגולת. אבל לדעת חכמים במשנה אומרים שדרה וגולגולת, אין טומאה אלא בצירוף שדרה וגולגולת יחדיו. אם כן, יהיה לנו פשיטות לספק. נוחה הגמרא ואומרת לא, לא ניתן להוכיח גם לא לצד הזה, מאחר שייתכן לומר שעד כאן לא פליגי רבנן על ידי שמאי, לא חולקים חכמים על שמאי, אלא בעצם אחד, דעתי מן השדרה ומן הגולגולת. לא נחלקו חכמים אלא בעניין אחד שלדעת שמאי יש טומאה גם בעצם אחת, ולדעת חכמים אין טומאה אלא בשדרה וגולגולת שלימים. אבל איך דעית בעיני, אפילו חד המינון, אבל באופן שאינם שלימים, ייתכן שיודו חכמים לדעת שמאי שישנה טומאה בכל אחד מהם בפני עצמו. ואף שלא הוסיפו את המילה או בדבריהם, אין הוכחה בכך, שייתכן שלא חששו לפרש את דבריהם עד כדי כך. מוסיפים התוספות דיבור המתחיל ולפשוט, שייתכן לומר שמאחר שאמרו חכמים את דבריהם על דברי שמאי, שהוא הוסיף את המילה או, לא חששו חכמים לפרש את דבריהם. והראש כותב, ששמאי המחמיר לטמא אפילו עצם אחת מן השדרה, הוא צריך לפרש בדבריו שמטמא הוא אף שדרה לבדה או גולגולת לבדה. מאחר שאם הוא לא היה מפרש, כן היה מקום לומר שהוא אינו מחמיר בשני העניינים. אבל רבנן החולקים עליו ומצריכים שדרה שלימה או גולגולת שלימה, לא צריכים לפרט שכל אחד מהם מטמא בפני עצמו. והבעיה הזו, הספק הזה, לגבי שדרה וגולגולת, האם הם מטמאים ביחד או כל אחד לחוד, הספק הזה לא נפשט. הרמב"ם הלכות טומאת מת פרק ב' הלכה ח' פסק, ששדרה וגולגולת מטמאות כל אחת בפני עצמה. שואל עליו הכסף משנה, מאחר ולא נפשט הספק הזה, פה בגמרא, מדוע פסק הרמב"ם להחמיר? הוא מתרץ שמאחר שדעת שמאי ששדרה וגולגולת מטמאות כל אחת בפני עצמה ולא מצינו במפורש דעה חולקת עליו בזה, פוסק הרמב"ם כמו שמאי. וגם, מאחר שכל הפרטים הנזכרים במשנה מטמאים הם בפני עצמם, מסתבר הדבר שגם בשדרה וגולגולת הדין הוא כך, שכל אחד מהם מטמא בפני עצמו. ויהיה הגמרא עכשיו ספק בדיני טומאת רוב הקו עצמות. אנחנו לומדים את הסוגיה הזו לפי שיטת התוספות. באי רמי בר חמא. מבואר בדברי המשנה ליל בדף ממתת עמוד ב' שאין הנזיר סותר את מניינו, את מה שהוא מנע עד עכשיו ומגלח את שערותיו על טומאת רוב הקו עצמות, אף שרוב הקו עצמות מטמא באוהל. מתי הוא נטמא? מעצמות, רק בשיעור של חצי קו עצמות בלבד. יש להסתפק מה הדין אם נטמא הנזיר ברוב הקו עצמות הבא מן השדרה וגולגולת מאי. האם באופן כזה עליו לסתור את מניינו, את מה שהוא מנע עד היום לנזירותו ולגלח את שערותיו, או לא? אילו הגרא בהגהותיו מגיע פה את דברי הגמרא ומבאר שספקו של רמי בר חמא לא לגבי תגלחת הנזיר, אלא לעניין תומת אוהל בלבד. וזאת מאחר ונתבהר בדברי המשנה במסכת אוהלות שרוב הקו עצמות מתמה באוהל כשבא מרוב הבניין או המניין של הבן אדם. מילא מסתפק רמי בר חמא, מה דין רוב הקו הבא מן השדרה והגולגולת? מבאר את הגמרא את צדדי הספק. כי קטן עם מה שנאמר במשנה שאינו מגלח אלא על תומת חצי קו עצמות, זה דווקא איך הדעיק העצמות משאר איבריו שאינם חשובים כל כך, ולכן אין הנזיר סותר מניינו אלא בשיעור חצי קו עצמות. אבל עצמות הבאות מן השדרה וגולגולת דחמירי שדינם חמור משאר איברים, בזה ייתכן שאפילו אם נטמע הנזיר רק ברוב הקו עצמות, הוא סותר את כל מה שהוא מנע עד היום. או דילמה או שנאמר לא שנה, או שזה לא משנה, והעצמות בכל מקרה לא משנה מאיפה הן באות, כדי לטמא צריך חצי קו. ולמה עצמות הבאות מן השדרה והגולגולת חמורות יותר? מסביר הקרן אורה שהעצמות הבאות מרוב מניין או בניין איברי הגוף אין חשיבות לכל עצם בפני עצמה, אלא רק כאשר אינם בשלמותם שמהווים רוב מניין או בניין. אבל כאשר נוטל מקצת מהם, בטלה חשיבותם ואין הנזיר מגלח עליהם אלא בשיעור של חצי קו. אבל עצמות הבאות מן השדרה והגולגולת שאינם איברים חשובים, יש להם חשיבות בפני עצמם. אף כאשר אין השדרה והגולגולת שלמים, לכן מסתפק רמי בר חמא, האם מגלח עליהם הנזיר גם בשיעור של רוב הקו עצמות. מנסה הגמרא לפשוט את הספק הזה מדברי המשנה, אמר רב התשמע, בואו שמע שנינו במשנה שאחד מן האופנים שהנזיר סותר את נזירותו, אם הוא נטמע על ידי השדרה והגולגולת. ואיסל, כדאי תחי מולה על דעתך לומר שאף רוב הקו עצמות דעתי מן שדרה וגולגולת חמיר, דהיינו שמספיק רוב הקו מן העצמות שבאות מן השדרה והגולגולת והנזיר סותר בו את המניין עם הנזירות שהוא מנע עד עכשיו, ליטני על רוב העצמות הבא מן השדרה. כלומר, סוברת עכשיו הגמרא שאין בה נמצא שדרה וגולגולת שלמים שאין בהם שיעור רוב הקו עצמות. ואם כן יש להקשות, מדוע נקטה המשנה בדבריה שהנזיר מגלח דווקא אם נטמע בשדרה וגולגולת שלמים? הרי מאחר שאינם בשיעור רוב הקו מגלח הוא אף על חלקי עצמות הבאים מן השדרה והגולגולת. ובהכרח צריך לומר שאף בעצמות הבאות מן השדרה וגולגולת אין הנזיר מגלח, אלא אם כן יש בהם את השדרה והגולגולת בשלימות. על הפשיטות הזו של הגמרא, מיד מקשה הגמרא ושואלת, והרב ההודה אמר, הרי רב הלאל בדף נון עמוד א' אמר, שלא נצרכה אלא לשדרה וגולגולת שאין בהם רוב העצמות. רב בעצמו סובר שיש בה נמצא שדרה וגולגולת שאין בהם שיעור רוב הקו עצמות. ואם כן, לא ניתן לפשוט מדברי המשנה את ספיקו של רמי בר חמא, כי מאחר שאף אם הנזיר מגלח על תומת רוב הקו עצמות מן השדרה וגולגולת, עדיין יש צורך להשמיענו שמגלח הוא אף על תומת שדרה וגולגולת שלמים, כאשר אין בהם שיעור רוב הקו עצמות. תרץ את הגמרא, בתר דשעמא מרבי עקיבא. דהיינו, אכן מלכתחילה סבר רבה שאין בה נמצא שדרה וגולגולת שאין בהם שיעור רוב הקו עצמות, ולכן סבר שניתן לפשוט את ספקו של רמי בר חמא מדברי המשנה. אבל אחרי ששמע את דברי רבי עקיבא הסובר שיש שדרה וגולגולת שאין בהם שיעור רוב הקו עצמות, חזר בו מדבריו הראשונים ומודהו שלא ניתן לפשוט את הספק מדברי המשנה, מאחר שיש צורך להשמיענו שנזיר מגלח גם על שדרה וגולגולת שאין בהם שיעור רוב הקו עצמות. אומר התוספות בדיבור המתחיל בתר דשמה מרבי עקיבא, שלא יתבהר בדברי הגמרא מה כוונתה באומרה שרבה אחרי ששמע את הדברים מרבי עקיבא. הרי לא ייתכן ששמע רבה מרבי עקיבא שיש שדרה וגולגולת שאין בהם שיעור רוב הקו עצמות. רבה הרי חי הרבה שנים לאחר דורו של רבי עקיבא. לכן מביאים התוספות שני ביורים מדברי הראשונים בביור סוגיית הגמרא. אחד הביור של רבינו פרץ הסובר שיש לגרוס לא רבי עקיבא אלא אמר מר עוקבא אחא בשדרה וגולגולת שאין בהם רוב הקו עסקינן, דהיינו שמר עוקבא בא לדחות את ראיית רבה מדברי המשנה שמאחר ויש שדרה וגולגולת שאין בהם רוב הקו עצמות, וצריכה המשנה להשמיענו שגם באופן כזה מגלח הנזיר. אבל עדיין ייתכן לומר שאף על רוב הקו עצמות מן השדרה והגולגולת מגלח הנזיר. ועל זה מקשה הגמרא וכי אינו מודה רבה לסברה זו של מרוק וראו עצמו סובר כך שיש שדרה וגולגולת הפחותים מרוב הקו. תרץ את הגמרא בתר דשמה ממרוק ו. לאחר ששמע רבה את הסברה הזו ממרוק ו חזר בו מדבריו והוא מודה שלא ניתן לפשוט מדברי המשנה את ספיקו של רמי בר חמא. בביור נוסף כותבים התוספות שאין כוונת הגמרא שרבה שמע את הדברים מרבי עקיבא, אלא הכוונה ששנה את דברי המשנה במסכת אוהלות המביאה את מחלוקת רבי עקיבא וחכמים בכמה אופני צירוף תומה, ובכללם רוב הקו עצמות הבא משני מיתים ושדרה וגולגולת הבאים משני מיתים. מתוך דברי המשנה יש להוכיח שישנה אפשרות שאין בשדרה והגולגולת רוב הקו עצמות, שאם לא כן לא הייתה מונה אותם המשנה כשני אופנים שונים, ועל כן חזר בו רבה מדבריו הראשונים. נסה עכשיו הגמרא לפשוט את ספקו של רמי בר חמא מדברי הברייתא. תשמע בו ושמע ראיה מהברייתא ששנינו לעיל בדף נ"ב עמוד ב', הדנה לגבי תומת רועל בעצמות המת. שמאי אומר עצם אחד מן שדרה או מן גולגולת, גם עצם אחת מתאמה ברועל, ובתנאי שמן השדרה או מן הגולגולת. סוברת הגמרא, שמאחר שלדעת שמאי גם עצם אחת מן השדרה או מן הגולגולת מתאמת ברועל, אז אף לדעת רבנן החולקים עליו וסוברים שאין תומת רועל, אלא ברוב הקו עצמות, הבא מרוב מניין או רוב בניין של האדם. מכל מקום מודים הם רבנן שיש תומה גם ברוב הקו הבא מן השדרה והגולגולת, כי לא מסתבר לחלק ביניהם כל כך. שלדעת שמאי, גם עצם אחת מן השדרה מתמת, ולדעת חכמים, גם רוב הקו מן השדרה אינו מתמה. ואם כן ניתן לפשוט מכאן את ספקו של רמי בר חמה, שאף שאין הנזיר מגלח אלא על חצי קו עצמות מכל מקום, כאשר העצמות של המת באות מן השדרה או הגולגולת, מגלח הנזיר גם אם השיעור של העצמות הוא רק רוב הקו. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת שאיני שמאי דמחמיר תפי. אין להוכיח מדברי שמאי לדברי חכמים החולקים עליו, מאחר ויתכן לומר ששמאי מחמיר בשני עניינים. האחד שנזיר מגלח על תומת רוב הקו עצמות, והשני שאף עצם אחת מן השדרה מתמת באוהל. אבל דעת חכמים, ייתכן לומר שנחלקו על שמאי בשני העניינים הללו, ולשיטתם של חכמים, לא רק שאין תומה בעצם אחת מן השדרה והגולגולת, אלא גם אין נזיר מגלח על תומת רוב הקו עצמות מן השדרה והגולגולת. מקשה הגמרא, אם כן אדרה בלפשוט מינה, אולי נפשוט מכך לצד השני, טעמה דשמאי דמחמיר, על רבנן, הדיקה חצי קו עצמות. דווקא לשמאי המחמיר מגלח הנזיר על תומת רוב הקו עצמות, אבל לדעת רבנן החולקים עליו, אין הנזיר מגלח אף על עצמות השדרה והגולגולת, אלא אם כן יש בהם שיעור מחצית הקו. שאם הייתה דעת חכמים להחמיר שהנזיר מגלח גם על רוב הקו עצמות מן השדרה והגולגולת, היה להם לפרש את דבריהם. דוחה הגמרא ואומרת שלא ניתן לפשוט כך מדברי חכמים. דילמה, בהחלט ייתכן שעד כאן לא פליגי רבנן על ידי שמאי. מה שחולקים חכמים על שמאי, זה רק בעצם אחד. אבל ברוב העצמות, אפילו רבנן מודו. אף שלדעת חכמים אין תומה בעצם אחת מן השדרה, מכל מקום ייתכן שמודים הם שהנזיר מגלח על תומת רוב הקו עצמות מן השדרה והגולגולת. אלא שלא חששו לפרש ולבאר את דבריהם, ונמצא שלא ניתן לפשוט את ספיקו של רמי בר חמה מדברי חכמים. למדנו לעיל במשנה בדף מ"ט עמוד ב' שנזיר אינו מגלח, אם נטמא ברוב הקו עצמות אלא על חצי קו בלבד. ובדברי המשנה במסכת תועלות פרק ב' משנה א' מבואר שרוב הקו עצמות מטמא ובאוהל. כעת מביאה הגמרא שלוש שיטות בדברי התנאים בעניין הזה. שיטה ראשונה, אמר רבי אליעזר, זקנים הראשונים מקצתן היו אומרים חצי קו עצמות וחצי לוג דם לכל. המעיל על חצי קו עצמות או על חצי לוג דם מן המת, תמאו בין לעניין שאסור הוא לאכול וליגע בתרומה וקודשים, ובין לעניין שאם נזירו עליו לסתור את מניינו ולגלח שערותיו, וכן אם נתמס סמוך לפסח, אינו רשאי להקריב את קורבן הפסח ועליו להמתין לפסח שני. רוב העצמות ורביעית דם לא לכל. אך המעיל על רוב הקו עצמות או רביעית הלוג דם מן המת, אין בו דין תומה כלל. ומותר הוא אף באכילת תרומה וקודשים וכל שכן שאינו זקוק לסתור את מניין ימי נזירותו, או להביא פסח שני. בשיטה זו חולקת היא על דברי המשנה במסכת תועלות הסוברת, שאף המעיל על רוב הקו עצמות, תמאו לעניין תרומה וקודשים. השיטה השנייה ומקצתן היו אומרים אף רוב העצמות ורביעית דם לכל. גם מי שמעיל על רוב הקו עצמות או רביעית הלוג דם מן המת, תמאו לכל דבריו, בין לעניין תרומה וקודשים, בין לעניין שהנזיר עליו לסתור ימי נזירותו, ולעניין להביא פסח שני. דהיינו שמי שהיה תמא מחמת שהעיל על רוב הקו עצמות או רביעית הלוג דם, בערב פסח צריך להידחות לפסח שני. והשיטה הזו חולקת היא על המשנה שלנו, הסוברת שאין הנזיר סותר את מניין נזירותו, אלא אם כן העיל על חצי קו עצמות או חצי לוג דם מן המת. השיטה השלישית, בית דין שלאחריהם אמרו, חצי קו עצמות וחצי לוג דם לכל, בין לעניין תרומה וקודשים, בין לעניין גילוח הנזיר, ובין לעניין פסח שני. רוב העצמות ורביעית דם לתרומה וקודשים, אבל לא לנזיר ועושה פסח. אבל מי שמעיל על רוב הקו עצמות ורביעית דם, אינו תמה אלא לעניין תרומה וקודשים, אבל אינו זקוק לסתור את מניין ימי נזירותו, וגם רשאי הוא לעשות את פסחו בזמנו בי"ד בניסן. שיטה זו סוברת דברי משנתנו, שאין הנזיר סותר נזירותו, אלא אם כן העיל על חצי קו עצמות או חצי לוג דם מן המת. והשיטה הזאת גם סוברת כדברי המשנה במסכת תועלות, שהמעיל על רוב הקו עצמות או רוב הלוג דם מן המת, תמאו לעניין איסור אכילת תומה וקודשים. ומדברי משנתנו ומדברי המשנה במסכת תועלות, משמע שהם נקטו להלכה כדעת בית דין של אחריהם, מאחר שבית דין זה הכריע במחלוקתם של זקנים הראשונים. ועל זה מקשה הגמרא, מכדי, הרי אין הכרעת שלישית מכרעת, הרי אנחנו נוקטים שאין לסמוך על דעה שלישית המכרעת בין שניים החולקים, אז כיצד ניתן לפסוק כבית דין של אחריהם? במסכת פסחים בדף חפה לפעמוד א' נאמר, אמרו לו אין הכרעה שלישית מכרעת. ומסבירים התוספות בדיבור המתחיל בידין, שיש לבאר את העניין הזה בשני אופנים. האחד שכוונת הגמרא היא שמאחר ובידין של אחריהם אינם תלמידים של זקנים הראשונים, אין לפסוק כמותם להלכה נגד דעת רבותיהם. והאופן השני, שכוונת הגמרא שאין לסמוך על דברי בידין של אחריהם בזה, מאחר שכל הזקנים הראשונים סברו שאין לחלק בתאומת אוהל בין תרומה וקודשים לבין גילוח הנזיר ופסח שני. אלא שלדעת מקצתם שיעור הכל ברובע הקו ורביעית הלוג, ולדעת מקצתם שיעור הכל בחצי קו ומחצית הלוג. ומאחר שלדעת בית דין של אחריהם יש לחלק בתאומת אוהל בין תרומה וקודשים שהם ברובע הקו ורביעית הלוג לבין גילוח הנזיר ופסח שני שהם בחצי הקו ומחצית הלוג, הרי זו דעה שלישית החולקת על שתי הדעות הראשונות, וממילא אין לסמוך עליה. זה שאלת הגמרא. מדרץ את הגמרא, אמר רב יעקב ברידי, בית דין של אחריהם לא מעצמם הכריעו את הדין הזה, אלא מפי שמועה אמרו, הם קיבלו זאת מרבותיהם, שכך נתקבל הדין מפי חגי, סחריה ומלאכי. והמפרש כותב שיש הגורסים מפי שמעיה ואבטליון. אומרת הגמרא שנינו במשנה, שתי פעמים את המילים על אילו הנזיר מגלח, האחת בתחילת המשנה והשנייה בסופה, ומאחר שהמילה אילו באה למעט, מבארת הגמרא אילו תומות באה המשנה למעט, שאין הנזיר מגלח עליהם. אומרת הגמרא, המילים על אילו דרישה של המשנה באותם למעותי למעט תומת עצם כסעורה מן המת, דעל מגעו ועל מסעו אין, ועל אילו לא, שאין הנזיר מגלח, אלא אם כן נגע או נסע עצם מן המת כסעורה, אבל אם העיל עליה, תאורו, מאחר שאין עצם כסעורה, מתמת באוהל. שואל תוספות בדיבור המתחיל על, הרי מבואר בדברי המשנה במפורש על עצם כסעורה אינו מגלח, אלא על מגעו ועל מסעו, אז מה היה צורך למעט עצם כסעורה מתומת אוהל בגלל המילים הללו? תרצים התוספות שכך דרך התנא לשנות את הדין תחילה, ולאחר מכן לפרש את הדברים יותר. ממשיכה הגמרא ואומרת, ועל המילים על אילו דסייפה, שמופיעות בסייפה של המשנה, הן באות למעותי למעט אבן הסכוכית, אבנים הבולטות מן הגדר המשוחחות על העובר תחתיהן, וישנה תומה תחת אחת מן האבנים. אם עבר הנזיר תחת אחת מן האבנים ואינו יודע אם העיל על התומה, אינו סותר את מניין נזירותו, אף שתמה הוא תומה מדרבנן. והמפרש בדיבור המתחיל למיעוטי מבאר באופן אחר, כוונת הגמרא למעט אבן מסמה, שהאבן הגדולה והכבדה מוטלת על גבי המת, שאם ישב הנזיר מעליה, אף על פי שנטמע, לא סותר את נזירותו. עוד אופן מפרש המפרש בביור אבן הזכוכית, שהכוונה בזה לאבן המסחכת על גבי הקבר שאינה מתמת את הנזיר, מאחר שאין כלי אבנים מביאים את התאומה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, וחצי קו עצמות, דהיינו שנזיר שנטמע בתאומת חצי קו עצמות מן המת, עליו לסתור את מניינו ולגלח את שערותיו. מדייק את הגמרא מדברי המשנה, שדווקא אם נטמע הנזיר בחצי קו עצמות אין, אז מוטל עליו לסתור את נזירותו ולגלח את שערותיו. אבל אם נטמע רק ברוב הקו עצמות לא, אינו סותר את מניינו ומגלח שערותיו, אף שתמאו. מברר את הגמרא היחידה מי, כיצד מדובר פה? אילה אם הדעית בעון עצמות כסעורה, אם יש בתוך הרוב הקו עצמות בשיעור כסעורה, מדוע אין הנזיר מגלח עליהם? טייפוקלי, תאמר שהוא יגלח משום עצם כסעורה, הרי שנינו במשנה שנזיר מגלח על תומת מגע של עצם בגודל של סעורה, ואם כן גם על מגע של רוב הקו עצמות, עליו לגלח משום שתומת עצם כסעורה ודאי יש בו. אלא והכרח מוכרחים לומר, דאקמח אקמוחוי. המשנה עוסקת בעצמות שנקטשו ונתחנו כקמח דק, ואין בהם עצם כסעורה. ועל כך אומרת המשנה שאם יש בעצמות הללו שיעור מחצית הקו, נזיר מגלח עליהם, אבל אם אין בהם אלא רוב הקו, אין הנזיר מגלח אף שנטמע בהם. אומרת הגמרא שנינו במשנה שנזיר סותר את מניינו ומגלח את שערותיו אם נטמע על עבר מן המת, ועל עבר מן החי שיש עליהם בשר כראוי, מן החי או מן המת שיש עליהם בשר כראוי, דהיינו, שיכול העבר לחיות על ידי בשר זה אם היה מחובר לאדם חי. מבררת הגמרא, אין עליהם בשר כראוי מהי. מה הדין של הנזיר שנטמע בעבר מן החי או עבר מן המת, כאשר אין עליהם בשר בכמות מספקת שיוכל העבר לחיות מזה? האם עליו לגלח על תומת מגעם או לא? עונה הגמרא שנחלקו המוראים בעניין הזה. רבי יוחנן אמר אין הנזיר מגלח עליהם על עבר מן החי ומן המת שאין עליהם בשר כראוי. ריש לקיש אמר הנזיר מגלח עליהם. ויש לציין שכל הנידון פה הוא לגבי תומת מגע. אבל אם מעיל עליהם ודאי שלא מגלח, שהרי על כך שנינו במשנה שדווקא אם נטמע באיברים שיש עליהם בשר כראוי מגלח. הספק של הגמרא הוא רק לעניין תומת מגע ומסע. מבארת הגמרא את הוכחת כל אחד מהם מהאמוראים הללו לשיטתו. רבי יוחנן אמר אין הנזיר מגלח עליהם דאקתני ברישא במשנה ליל בדף ממתת עמוד ב' שנינו, שהנזיר מגלח על עבר מן המת ועל עבר מן החי, שיש עליהם כזית בשר כראוי. ניתן לדייק מדברי המשנה, שדווקא אם יש עליהם בשר כראוי, אין, אז הנזיר מגלח על תומתם וסותר את ימי נזירותו שהוא מנע עד עכשיו. אבל אם אין עליהם בשר כראוי, לא. הוא אינו מגלח וגם לא על תומת מגעם. ורבי שמעון בן לקיש אומר, מגלח, מדלא קטני בסיפה, מכך שאין המשנה לקמן בדף נ"ד עמוד א' מונה את תומת האיברים שאין עליהם בשר כראוי בכלל מיני התומות שאין הנזיר מגלח עליהם. מכאן יש להוכיח שאף שאין הנזיר מגלח עם העיל על עבר שאין בו בשר כראוי, מכל מקום הוא מגלח וסותר את ימיו הראשונים שהוא כבר מנה בתארה, כאשר מדובר בתומת מגע ומסע של עבר מן החי ועבר מן המת, אפילו שאין עליהם בשר כראוי. מתקשה עכשיו הגמרא בשיטתו של רבי יוחנן הסובר שאין הנזיר מגלח על איברים אלו, מדוע אכן לא נמנו בכלל התומות שאין הנזיר מגלח עליהם במשנה לקמן בדף נ"ד. אומרת הגמרא, ורבי יוחנן אמר לך, קוליך דמשמע מכלל הלא קטני בסיפה. המשנה לקמן לא מונה את מיני התומות שניתן ללומדם על ידי דיוק מדברי המשנה לעיל, ולכן אינה מונה תומת איברים שאין עליהם בשר כראוי, אף שאין הנזיר מגלח עליהם. זאת מאחר שניתן לדייק מדברי המשנה לאל, שרק אם יש בהם בשר כראוי, הנזיר מגלח עליהם. מקשה הגמרא על הכלל הזה, שכל דבר שניתן לדייק מדברי המשנה לאל, לא חוזר התנא ושונה אותם במשנה לקמן. הרי שנינו במשנה לאל, שהנזיר מגלח על תומת חצי קו עצמות. דמשמע מכך, שעל חצי קו עצמות אין. על זה הנזיר נטמא ומגלח, אבל על רוב הקו עצמות לא, הוא אינו מגלח. ומכל מקום, למרות שהדיוק הזה ניתן להיעשות במשנה לאל, קטני בסיפה, במשנה לקמן בדף נ"ד נאמר, שנזיר אינו מגלח על תומת רוב הקו עצמות. הנה בהכרח, שהמשנה לקמן שונה גם דינים שניתן ללומדם מדיוק ודברי המשנה לאל. תרץ את הגמרא, אתם, לעניין תומת רוב הקו עצמות, אילו אם לא הייתה המשנה להלן שונה שאין הנזיר מגלח על תומת רוב הקו עצמות, אלא היה דין זה נלמד על ידי דיוק מהמשנה לאל שאינו מגלח על פחות מחצי קו, הווה אמינא הייתי חושב אפילו על מגעו ועל מסעו לו. היינו אומרים שאין הנזיר מגלח אף אם נגע או נסע רוב הקו עצמות. לאחי יצטרך למתני, לכך הוא צריכה המשנה לקמן לשנות במפורש שאין הנזיר מגלח על אוהל רוב העצמות, כדי להשמיענו, דווקא על האילן הוא דאין הנזיר מגלח, דווקא תומת אוהל, הנזיר לא סותר את ימי נזירותו, לא נטמא ולא מגלח את שערותיו, אבל על מגע ומסע הוא כן מגלח. מקשה הגמרא קושייה נוספת על הכלל הזה, שמה שניתן לדייק מהמשנה לאיל, לא שונה אותה המשנה במפורש פעם נוספת לקמן. והרי נתברר בדברי המשנה לאיל, שנזיר מגלח על תומת חצי לוג דם, דשם התמינה, ניתן לדייק מכך, שדווקא על תומת חצי לוג דם אין, על זה הנזיר מגלח, אבל על תומת רביעית דם לא, הוא לא מגלח ואינו נטמע. ומכל מקום קטני סיפה, במשנה לקמן בדף נ"ד, כתוב במפורש שאין הנזיר מגלח על תומת רביעית דם. הנה בהכרח שהמשנה לקמן חוזרת ושונה גם דינים שניתן ללומדם על ידי דיוק מדברי המשנה לאל. תרץ את הגמרא, אתם, שם לעניין תומת רביעית דם מן המת, וצריכה המשנה לקמן לשנות את הדין הזה, כדי להפוק עם ידי רבי עקיבא, להשמיענו שאין הלכה בזה, כרבי עקיבא הסובר לקמן בדף נ"ו עמוד ב', שנזיר מגלח גם על תומת רביעית דם מן המת. המשנה רוצה להשמיע לנו שזה הולך כדעת רבי אליעזר החולק עליו בדין הזה וסובר שאין הנזיר מגלח אלא על תומת חצי לוג דם מן המת. אמר רבי עקיבא, רביעית דם הבא משני מתים מטמא באוהל. יוצא שלמסקנת הגמרא, אין המשנה לקמן שווה ושונה דינים שניתן ללומדם על ידי דיוק מדברי המשנה לאל, אלא אם כן התחדש בהם איזשהו חידוש. שואל המפרש, מדוע הוא צריכה המשנה לקמן לשנות שאין הנזיר מגלח על תומת הסחכות והפיראות שהם ספקות תומה מדברי חכמים? הרי מאחר שלא נשנו במשנה לאל, בהכרח שאין הנזיר מגלח עליהם ואין צורך לשוב ולשנותם. הוא מתרץ המפרש, אכן לא הוא צריכה המשנה לקמן להשמיע שאין הנזיר מגלח עליהם, אלא רצתה המשנה להשמיע שאם נטמע באחת מתומות אלו, זקוק הוא להזעת אפר פרה אדומה ביום השלישי וביום השביעי. כעת שווה הגמרא לדון בעיקר מחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש, אם נזיר מגלח על עבר מן החי או עבר מן המת שאין בו בשר כראוי. אומרת הגמרא, אי עבר מן המת אי חידמי, באיזה עבר עוסקים רבי יוחנן וריש לקיש? אי דאית בי עצם כסעורה, אם יש בגודל העצם הזו עצם כסעורה, בעבר הזה, מה הייתה מדי רבי יוחנן? הרי שנינו במשנה במפורש שנזיר מגלח על תומת מגע של עצם כסעורה. ואי דאית בי עצם כסעורה, מה הייתה מדי ריש לקיש? ואם בעבר הזה אין גודל של עצם כסעורה, הרי עצם הפחותה מכסעורה אינה מטמא כלל מדין עצם, ועבר שאין בו בשר כראוי אינו מטמא משום עבר, וכיצד ייתכן שהנזיר מגלח על תומה כזו? ובהרת הגמרא אמר לך ריש לקיש, ריש לקיש יוכל לתרץ ולהסביר לך, לעולם דלית בי עצם כסעורה ואפילו אחי, רחמנה רביה. אכן עבר זה אין בו עצם כסעורה, ומכל מקום יש ללמוד מדברי הכתוב, שמתמה הוא במגע מדין תומת עבר שלם, אף שאין עליו בשר כראוי, וממילא גם הנזיר מגלח עליו נטמא סותר את ימי נזירותו, נטהר ואז מתחיל לספור מחדש. כעת מפארת הגמרא אחד נתרבה בדברי הפסוק, שגם עבר שאין עליו בשר כראוי מתמה במגע. אבל בשביל לבאר את העניין הזה מקדימה הגמרא תחילה שתי ברייתות העוסקות בדיני תומה, האחת בדיני תומת אוהל והשנייה בדיני תומת מגע. אומרת הגמרא דתניא, שנינו בברייתא הדורשת את דברי הכתוב בספר במדבר פרק י"ט פסוק ט"ז, וכל אשר ייגע על פני השדה בחלל חרב ובמת ובעצם אדם ובקבר. מבאר את הברייתא איזה דין יש ללמוד מכל מילה בפסוק הזה. על פני השדה זה המעיל על פני המת, שמאחר שלא כתבה התורה וכל אשר ייגע במת בשדה אלא על פני השדה, יש ללמוד שאין התורה עוסקת באדם הנוגע ממש במת, אלא באדם המעיל על מת השוכב בשדה. ומכאן יש ללמוד שהמעיל על מת תמאו, אף שאינו נוגע בו. מאחר שהפסוק פותח בתומת אוהל, גם שאר התומות המנויות לכמן נדרשות מהמשך הפסוק, הם מתמות גם כן באוהל. בחלל דורשת הברייתא זה עבר מן החי ויש לו לעלות ארוחה. ארוחה עם חף. מהמילה בחלל יש ללמוד שאדם הנוגע הוא מעיל על עבר שנחלל, נתלש, מן החי, שיש עליו בשר כראוי, שאם לא היה נתלש מן הגוף היה יכול להתרפות, הרי הוא תמה. ומהמילה בחלל אין משמעות בדווקא לעבר שנחתך מן החי, אלא מאחר שהגמרה להלן מרבה מהמילה או באמת עבר שנחתך מן המת, בהכרח יש ללמוד מהמילה בחלל עבר שנחתך מן החי. חרב דורשת הגמרה הרי זה כחלל. מהמילה חרב יש ללמוד שכלי מתחות הנוגעים במת נעשים הם כמת עצמו, לעניין זה שמתמים הם תומת שבעה ימים את הנוגע בהם או מעיל עליהם, ולאו דווקא חרב, אלא אף כל כלי מתחות הדין הוא כך. כך רבינו תם, ולדעת רבי יצחק מסמפנוני, גם כלי שטף כזכוכית ועץ בכלל הדין הזה. דורשת הברייתא את המילים או במת, זה עבר הנחלל מן המת. מהמילים או במת יש ללמוד שהנוגע הוא מעיל על עבר שלם מן המת שיש בו די בשר כדי להתרפות, אילו היה מחובר לאדם חי, תמה. ולא ייתכן לומר שכוונת הכתוב ללמדנו שמת שלם מתמה, שהרי אפילו חרב שנגע באמת מתמת, אז כל שכן שהמת עצמו, בהכרח כוונתה של התורה בפסוק הזה ללמדנו, שאף עבר אחד מן המת מתמה. או בעצם אדם, זה רוב העצמות. מהמילים או בעצם אדם יש ללמוד שאדם הנוגע ומעיל על עצמות בשיעור רוב הקו, תמה. וזוהי הלכה למשה מסיני שאין תומה אלא ברוב הקו עצמות, והפסוק אינו אלא להסמכת בעלמה. כך התוספות בדיבור המתחיל או בעצם. או וקבר זה קבר סתום. מהמילה או וקבר יש ללמוד שהנוגע הוא מעיל על קבר סתום מכל צדדיו תמה, גם באופן שמעיל על צידי הקבר ולא מעל המת ממש. והתוספות בדיבור המתחיל חרב מבארים את גדרי ודיני קבר סתום. קבר הסתום מכל צדדיו מתמה הוא את המעיל עליו, אלא שיש לחלק בזה בין אופן שיש רווח טפח בין המת לגג הקבר, לאופן שיש פחות מטפח. שאם יש פותח טפח, דהיינו, יש מרחק של טפח בין המת עצמו לבין גג הקבר, התומה מתפשטת בכל חלל הקבר, ועל כן המעיל על צידי הקבר שלא מעל גבי המת, תמה. אבל אם אין פתח פותח טפח, הרי זה תומה רצוצה, בוקעת ועולה מעל המת, ובאופן כזה אין המעיל תמה, אלא אם כן העיל מעל המת עצמו. אבל אם מעיל על צידי הקבר שלא מעל גבי המת, תאורו. ובאופן שאין הקבר סתום מצדדיו, אז אם יש פותח טפח, אין המעיל על הקבר תמה כלל. ואם אין פותח טפח, אינו תמה, אלא כשמעיל על המת ממש. דאמר מר וכך שנינו במסכת תועלות פרק ז' משנה א', שתומה שאין מעליה רווח טפח, בוקעת ועולה ומתמת את המעיל עליה, ובוקעת ויורדת ומתמת את המונח תחתיה. אלו הם דברי הברייתא הראשונה עוסקת במיני תומאות המתמות, אף את המעיל עליהם. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף נ"ב ממסכת נזיר עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הסתפק רבה בנמלה שחסר אחד מעבריה ויכולה לחיות? שאלה שנייה, אם שדרה שרוב צלעותיה שבורות מתמה באוהל? שאלה שלישית, איזה מהדברים שנחלקו בהם רבי עקיבא וחכמים בעניין תומת המת לא מנע תנא במניינו ומדוע? שאלה רביעית, רוב הקו עצמות שמתמה באוהל, מאיכן צריכות להיות העצמות? שאלה חמישית, כיצד רצו להוכיח מדברי שמאי לדברי החולקים עליו? השאלה השישית והאחרונה על דף נ"ב, מה היה ספיקו של רמי בר חמה ברוב העצמות? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, למד בתשרי תשעין וו, א' דראש חודש חשבן תשעין וו, סיימנו בסייעתא דשמיא ללמוד את דף נ"ב ממסכת נזיר. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי, א' בחשוון תשע"ו, ב' דראש חודש חשוון תשע"ו, ונלמד בסייעתא דשמיא דף נ"ג ממסכת נזיר. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך. חודש שיהיה מלא בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. עם שפע ברכה והצלחה, עם אורת תורה ושמחה, וכל מילי דמיתא ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעיה. כל טוב ולהתראות. חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.